יום שלישי, ג' בכסלו, תשע"ח, אנחנו היום בשיעור בעולת ראייה, בנושא שאנחנו כבר הולכים אחריו הרבה זמן, נושא תפילה. והיום, בתורה ותפילה, בהדרכה, שיש עוד לפני בירורו של הרב על התפילה עצמה, הרי אנחנו יודעים שהקדמה ארוכה, והיום באות ה' הרב מדבר על מה שנקרא תורתו אומנותו, תורתן אומנותן, ואנחנו מכירים היום את הביטוי הזה שהרבה מדברים עליו, ועל זה אפילו יש חלק מהמלחמות של הפלג, כן, של חסימות כבישים וכדומה שאנחנו חווים מדי פעם בפעם, סביב הנושא של תורתו אומנותו. ואם ראינו, כמו שהתחלנו לפני השיעור, האותיות שמשמעות משמעות אפילו בכתיבתם, לא בשמיעתם, אנחנו רואים שהמושגים, אנחנו נבחן את זה כאן, המושגים תורתו אומנותו, חושבני, שהרבה אנשים טועים בהבנה הפשוטה של המילים בעברית. הביטוי הזה, תורתו אומנותו, היום כולם מדברים עליו בגלל חוק. חוק. חוק ממשלה, חוק בכנסת שעבר לפני כך וכך עשרות שנים, עוד מדברים על זה בהקשר לבן גוריון, שתלמידי ישיבה פטורים משירות צבאי. זה היה בזה הסכם שנעשה בתחילת עמידתה של המדינה, בין החרדים שהיו אז בכנסת לבין ראש הממשלה דאז בן גוריון, וכל עוד הם מוגדרים כתורתם, אומנותם או אומנותם, ואז הם פטורים משירות צבאי. כלומר, כל מה שהם חובשים את ספסלי בית המדרש, זהו.
אם הם חובשים...
לא, עכשיו אנחנו לא נכנסים לדיון הפוליטי, אם זה נכנסים ויצרו וקנו, זה לא הנושא שלנו. אבל זה המושג שכולם מכירים, ועל זה רועש את הארץ, אם זה מהצד של בעד, ואם זה מהצד של כנגד, אבל אנחנו בשיעור הזה נראה שהדברים אינם כפשוטם, ולדעתי, כולם, כולל הפלג, כן? חבר הפלג הירושלמי, טועים ומתאים, ולכן הרעש והמבולקה שיש גורמים לסבל לכולם. צריך לדעת שאם נדייק בהבנה של המילים תורתן ומהותן בהקשר הנכון, אז אנחנו נבין באמת לעמיתו של דבר מה בראש תורתו ומהותו. אם אנחנו לא נשתמש ולא נדע ולא נדייק בהבנה של המושג תורתו ומהותו, אנחנו כמובן ניתן לו הסבר רחב ממה שהוא באמת, ואנחנו ניקשל בדברי הבל. כלומר, אנחנו נאמר דברים שהם לא אמיתיים בכלל. צריך לומר שהמקור למילים תורתן אומנותם או תורתו אומנותו הוא מקור בתלמוד. זה לא מקור חדש שהתחדש היום, אלא יש מספר מקרים שבהם מוזכרים אותם חובשי בית המדרש כפטורים ממספר, נקרא לזה היטלים, כלליים שיש על הציבור. הם פטורים. אחד הדוגמאות שהיום היו יכולים לקומם תנועה כזו או תנועה אחרת, בזמן התלמוד, תלמידי רחמים, כלומר אותם חובשי בית המדרש, היו פטורים מתשלום מיסים מסוימים. בשאר תושבי העיר היו משלמים. רגע, זו נראית אפליה, יש פה איזה חוסר צדק, לכאורה, לשיטה אחת, ואין פה חוסר צדק, אלא זה פשוט כך צריך להיות לשיטה השנייה, כלומר, להיבט הנוסף. יש ברייתא במסכת שבת. במסכת שבת, בדף י"א עמוד א', אומרת הגמרא, חללים, וכך הם מוגדרים, שהיו עוסקים בתורה, מפסיקים לקריאת שמע, שלא יעבור זמן קריאת שמע, וממשיכה הגמרא ואומרת, והם מפסיקים לתפילה. כלומר, הם עוצרים את הלימוד, קוראים קריאת שמע, וחוזרים ללמוד. מדוע? כי קריאת שמע, מה מקור הפסוקים של קריאת שמע?
בתורה.
בתורה. כלומר, היות וזה גם לימוד תורה, לכן היו מפסיקים. אבל תפילה, מה מקורה?
מהחזן.
מידי רבנן. והיות ומקורה מידי רבנן, אם כן הם לא מפסיקים. ההוראה הזו, שמפסיקים לקריאת שמע ולא מפסיקים לתפילה רבותיי, נפסקה והובאה להלכה. ומעניין שהסייפה, הם מפסיקים לתפילה, לא נוהגים, אלא מפסיקים לתפילה. כלומר, אנחנו צריכים רגע להבין מה קרה פה. מדוע ההלכה חילקה את אותה אמירה לשתיים. אמרנו, חברים שהיו עוסקים בתורה מפסיקים לקריאת שמע, ואין מפסיקים לתפילה, זו היחידה כולה. אבל ההלכה אמרו, מפסיקים לשמע ולא בתפילה מפסיקים גם כן. באמת המקור להבין מה החלוקה הזו מובא בעצם הרוקח. הרוקח אומר, המבטל, אחד הראשונים, עכשיו לא נרחיק, מי שרוצה יעיין, זה מובא גם במשנה ברורה, בסימן קופב, בסעיף קטן, ח' אומר, בעל הרוקח, אומר המבטל תפילה משום לימוד. כלומר, אני לומד, ולכן אני לא הולך להתפלל כדי לא להפסיק את הלימוד שלי, אומר בעל הרוקח, כאילו לא למד. כלומר, הלימוד שלך לא לימוד. מכאן משמע שאתה כן מפסיק את תפילה. עכשיו, מי הם אותם חברים שעוסקים בתורה? מה אתם אומרים? קדימה, מי זה החברים?
בני הישיבות.
בני הישיבה. עוד רעיונות? אז למה האמירה הזו בגמרא לא אומרת תלמידי חכמים? תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה. למה הגמרא משתמשת במושג חברים? זה לא שאלה רטורית, חבר'ה, להתעורר, זאת שאלה שמופנית עליכם. כן, מה אתם אומרים? מי אלו החברים הללו? למה הם מוגדרים חברים?
כנראה הם היו בבית המקדש, בבית המדרש, אבל לא למדו.
אתה אומר, הם היו בבית המדרש ולא למדו. טוב, אז לכן לא קראו להם תלמידי חכמים. טוב, נחמד, רעיון. כן, לא חשבתי עליו, כן.
אולי הם היו באיזשהו פלג ממשלתי, כאילו, אז התורה הייתה כאילו במעמד יותר גבוה מהיום. אז כאילו מי שלמד תורה היה עכשיו חשוב. אז הם היו כאילו חברים באיזשהו פלג ממשלתי שהיה מחליט כאילו לעולם.
הבנתי, כלומר, אתה אומר בדיוק הפוך למה שהוא אומר, אחיה, זאת אומרת, פה הייתה חבורה שעולמם הייתה תורה. ולכן הם זכו להגדרה מיוחדת. אנחנו יודעים מה פירוש חברים. אבל היום המושג חברים, כן? הוא...
יש רק בעגל.
לא מדויק, כן, אומרים בדיחה, יש רק בעגל. כלומר, למעשה, אני רוצה להזכיר לכם, ואתם יודעים מה לא, אני אשאל. האם בתנ״ך מוכר לכם את המילה, לא, אני לא אסביר אתכם, האם מישהו זוכר באחד מן הכתובים את המילה חברים?
חבר ורב?
חברים, המילה חברים, כן?
יונתן
בן דוד. לא, כתוב במילה חברים, לא אני מכיר כל מיני אנשים שהיו חברים זה לזה, המילה חברים. יש פה מישהו שאומר שיר השירים כל ערב שבת?
אני.
בתפילה? איך מסתיים שיר השירים?
חברים.
חברים מקשיבים לדבולי חשמיני.
ברח לי.
כלומר, המילה חברים מופיעה לך בתנ״ך. כאשר אנחנו מדברים על המילה, המושג חברים, אנחנו מדברים על קבוצה או אדם, אבל פה מדובר בלשון רבים, שמה מסתירה המילה חברים בתוכה? מה מתן? עוד? מה שורש המילה חברים?
חבר.
יפה, יופי, עכשיו קחו את השורש ב...
מחובר.
יפה, חיבור. כלומר, כשאנחנו מדברים על חברים העוסקים בתורה, אנחנו מדברים על אנשים שמה? שמחוברים לתורה באופן מהותי. עולמם הוא עולם התורה. חייהם חיי תורה. נימוסיהם נימוסי תורה. אפשר אולי לומר שהיות והם עשויים בשר ודם, אז הם לא קלף של ספר תורה, אבל הם ספר תורה מהלך. זה נקרא חברים. ואנחנו מכירים את המושג הזה לעוד כמה וכמה נושאים בתלמוד, שבזמנם נהגו, שחברים לא היו אוכלים אצל כל אחד, אלא רק אצל חברים. מה זה החברים בנקודה הזאת? בנקודה הזאת זה אנשים שידעו שאפשר לסמוך שהאוכל אצל מי שהוא אוכל, אין בו שום שאלה הלכתית. לא תרומות, לא מעשרות, לא שביעית, לא עורלה. הכל מדוקדק. כלומר, המושג חברים זה דקדקנים מדייקים בקיום המצוות. הם קיבלו את ההגדרה, חברים. חבורה סודית. אתם מכירים את הקטע הזה? אני חושב שהייתי עוד, לא, כבר הייתי אבא צעיר, אז לילדים שלנו הבאנו מה שנקרא חבורת. מצוות, מה לעשות, כן, זה חבורה, כלומר חבורה מיוחדת היא חבורת מצוות, כן, אומרת, החיוכים אתם מכירים. זאת אומרת, חבורת מצוות לשמור ולעשות, היו מדקדקים במצוות, הם יקראו חברים. מי היו אותם חברים? הפשט ככה, זה כל יהודי שלומד תורה ומדקדק בקיום שלה, זה נקרא חבר. כשאנחנו מדברים על חברים, אם כן, אנחנו מבינים שיש שתי קבוצות. שתי קבוצות. יש רבי יוחנן שמצמצם את המשמעות של מה שראינו בברייתא. ורבי יוחנן אומר, שימו לב, הוא אדם אמיתי, אולי נגיד שהוא היה ענב מאוד, והוא אפילו מוצא את עצמו מהרשימה. אומר, אני לא נמצא בחבורה הזו. מי היה רבי יוחנן? גדול אמוראי ארץ ישראל.
היה
סנדלר? מה? כן. היה אחד מגדולי ישראל, בארץ ישראל, אפשר לומר, ממעבירי השמועה הגדולים של ארץ ישראל, אחד מגדולי הפוסקים בתלמוד, והנה מה הוא אומר, שימו לב, מי זה החברים? אומר רבי יוחנן, לא שנו, לא התכוונו למושג חברים, אלא יש לי דוגמאות. מי הם הדוגמאות? רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, שתורתן אומנותן. אבל כגון אנו, כלומר, רבי יוחנן, שאר האמוראים ותלמידיהם מפסיקים לקריאת שמע ותפילה. כלומר, מזה יוצא. שאותה חבורה שהתאספה סביב רבי שמעון בר יוחאי, הם פטורים מלהתפלל. להפסיק לקריאת שמע הם חייבים, להפסיק את תפילה הם לא חייבים. למה? כי זו חבורה. הם נקראים חברים באמת. אני וכל השאר, אנחנו תלמידי חכמים, כן, אבל חברים לא. וואו, אז איפה אנחנו? אנחנו במצב לא פשוט. לאור דברי רבי יוחנן. אבל אם אנחנו נמשיך ונרד הלאה לתוך עומק הרעיון של המושג תורתן אומנותן או חברים, מי הם? אנחנו רוצים לפי דברי רבי יוחנן שתי קבוצות. מי שהתורה אצלו היא אומנות והשאר. כלומר, אלה שיש עליהם חובה להתפלל גם על חשבון לימוד תורה. עד כאן זה ברור? שאלות יש? המצב חמור, חמור ביותר. מצטער. בבקשה להוריד את זה, תודה. אוקיי? זאת אומרת שאם אין לכם שאלות, לא הבנתם את כל מה שאמרנו עד עכשיו. אז אני אכיל מההתחלה.
זה לא תלמד כמה נפה.
אין לך את שאלה? זה הכל מסודר? רבי יוחנן, מה? מה מקבלים?
אני לא הבנתי. מצטער.
מה?
אני לא
הבנתי.
אני לא
מקשיב. זה חבל מאוד, אז בואו נחשוב. אם רבי יוחנן אומר שהוא ושאר האמוראים ותלמידיהם לא נחשבים חברים, רק רשב"י וחבריו, זה לא תמוה בעיניכם? מי היה רבי יוחנן אמר? תלמידיו ישבו כל היום בבית המדרש. אולי רבי יוחנן היה עולה לסנדלריה מדי פעם בפעם בהפסקת צהריים. אבל כל ימיהם היו בבית המדרש. למה הוא מוציא את עצמו מהכלל של חברים? כלומר, תורתם לא אומנותם.
אולי הם היו ברמה יותר גבוהים.
רמה זה עדיין לא מוציא אותך מהחבורה. כלומר, אם אתה באמת יושב ועוסק
בתורה...
ענב.
ענב, אבל הוא לא בא פה למבחן ענבה, הוא בא להגיד אמירה. האמירה היא אומרת ש... רק רשב"י וחבריו נכנסים לאותה קטגוריה שפטורים בשירות צבאי. לכל שאר הרחמים, לכל שאר תמידי הרחמים, חייבים בגיוס. מוזר. הרי זה מחייב פה איזו שאלה מעמיקה, מדוע? מה רוצה להגיד לנו פה רבי יוחנן?
אולי שהם אמרו אותו, נלמד, אבל הם באמת לא
מה? רבי יוחנן אמר נלמד ולא למד, נו באמת.
לא רבי יוחנן, אין שהוא...
גם גדול, הוא מדבר על כל האמוראים האחרים. אתם יודעים מה אתה מדבר? חוץ מרשב"י הוא מוציא את כולם. תחשוב, הוא מוציא את הבית, הוא מוציא את רב, הוא מוציא את שמואל, הוא מוציא את
רב. רשב"י היה רשב"י,
מה? רבי יוחנן רשב"י, נכון, נו ו... אז הוא היחידי. הוא היחידי שכל היום נמצא בבית המדרש. ואחרים נמצאים בבית המדרש. אז מדוע אתה, רבי יוחנן, מוציא את כולם החוצה? לא דקדקו במצוות.
מה?
הם לא דקדקו. כולם חוץ מרשב"י לא דקדקו.
לא,
רק אז אם כן, איפה הטעות של כולם? מה רוצה להגיד לנו פה רבי יוחנן? רבותיי, יש טעות בהבנה של המילה אומנותם.
אני יודע. הם הפכו את זה לאומנות כאילו ולא...
מה זו אומנות?
מקצוע.
ומה זו אומנות? ומה זה אומנות?
מקצוע.
מה הבדל? זו אותה מילה, רק הנקודה השתנתה ושינתה את מקומה. אומנות, אומנות. כן, דעות. כן. מה אתם אומרים? כן, מה רוצה להגיד? מה הדרך?
שאומנות מקצוע.
כן.
יש אמנות של אמנות כאילו לדעת כל מיני דברים של אמנות ושאמרים יש פה כאילו ממש מקצוע כאילו
איזה מילה אמרת עכשיו?
מקצוע
תשמע, בגלל שאתה רחוק אז אני אתן לך ככה כל הכבוד עוד רעיון? כן
אמנות זה עבודה ואמנות זה בעצם לכל תחום החיים זה בעצם הדרך
הבנתי. אוקיי, אוקיי. יש פה עוד רעיונות? סליחה, יש שם לחץ בכניסה, כן. כן, אתה אמרת, יש פה עוד רעיון? אתה רוצה להוסיף? כן.
לקחת את מה שלמדתי וליישם
את הלכה למעשה. זה... אז רגע, מה זה? אומנות או אומנות?
יש
שני הכל
בעברית
בכלל. מה?
יש
שני
הכל בעברית בכלל.
יש מה? בוודאי.
אומנות?
בוודאי. אם כן, אמר, יפה, כן.
נראה לי אומנות זה סוג של משהו שאתה לומד, ואומנות זה משהו שאתה איך קוראים לזה, משתחץ, משתכן, אין, שחצן בו.
טוב, כן.
שאומנות זה מקצוע כאילו אתה תחשב למשהו שאתה יכול להשתמש בו, בתור משהו כאילו לעצמך אישי. ואומנות זה מלשון אמון, כאילו, אתה מלשון אמונה, אתה לומד את זה כי זה תורה, כי אתה לומד את זה. לא כאילו בתור משהו...
טוב, מעניין, כיוון יפה, אומנות, אומנות, אמונה, כיוון יפה, מעניין. אבל שימו לב רבותיי.
דרך חיים.
דרך חיים. יש אומנות, ויש אומנות, ויש לנו כלל, הגמרא מפורשת, אומר, במסכת שבת, בדף י"ב עמוד א', וכן הגמרא, בדף, בקידושי, דף חפתי עמוד א' וגם בעמוד למד עמוד ב', הגמרא אומרת שאב חייב ללמד את בנו אומנות. מה זה אמר יפה פה? מקצוע.
אני אמרתי.
גם פה. מקצוע.
באיזה גיל?
מרגע שהוא בר סמכה לעבוד. מה הכוונה ללמד אותו מקצוע כדי שכשהוא יגדל ויצטרך לפרנס את עצמו, מה הוא יהיה? עם ידע מקצועי שיוכל לעבוד. כאשר אנחנו אומרים, אומר רבי יוחנן, תורתם אומנותם, אז זה אומר שכל תלמידי הרחמים בדורו הם באמת לומדים והם בגדר החברים, אבל בשונה מרשב"י. אצל רשב"י זו פרנסתו, כלומר זה חייו. זה הכל. זה התורה וזהו. ומזה הוא חי. ורבי יוחנן אומר, אנחנו תלמידי רחמים, יושבים כל הזמן ולומדים, אבל בהפסקת צהריים יש לי סנדלריה. כלומר, צריך להבדיל בתובנה הפנימית שלנו מה ההבדל כאשר האדם, התורה היא כולו. והוא לא עוסק בשום דבר אחר. שום דבר אחר. וממילא, הגמרא אומרת שרבים עשו כרשב"י וחבריו, ניסו להיות ברמה הזו של ללמוד תורה לשם תורה ולא לעשות בפרנסה כלל.
ולא הצליחו.
זאת אומרת שזה היה נכון כלפי קבוצה מסוימת שעמדה בזה לאורך זמן, והם המשיכו עם זה כל הזמן, ולכן אומר רבי יוחנן, אלה נקראים חברים. אנחנו לא חברים במובן הזה. אם כן, לפי זה, האם רבי יוחנן עדיין נמצא בקטגוריה של פטור משירות צבאי? לא. מה אתם אומרים?
לא.
כן, הוא כל היום בישיבה. הוא כל היום בישיבה, בהפסקת צהריים הוא הולך לעבור בסנדלריה. גם חייל יש לו הפסקת צהריים, יש לו משמרת שהוא פטור מלעשות בה. הוא הולך לאן שהוא רוצה, הוא רק צריך להיות בסביבה, אם יקרה אחד משלום משהו. זאת אומרת שהמושג הזה של האומנות, תורתם אומנותם, צריך לבוא מנקודת הבנה יסודית שההגדרה של תורתו אומנותו, זה אומר, זה המקצוע של חייו. הוא לא מתפרנס משום דבר. אלו הם חייו, זה הכל. אם כן, לפי זה, אז רבי יוחנן צריך להיגייר. כי הוא עובד. הסברנו למה לא. א', כי לא היה צבא יהודי, והצבא הרומי לא רצה אותם. אבל מצד שני, אנחנו אומרים, בואו ונתבונן כרגע על העיקרון, אוקיי? עכשיו תסתכלו בבקשה באדם שלכם, שנמצא לפניכם בשורה הראשונה, שורה מספר אחת. תבדוק רגע, יש לך כרטיסייה?
כרטיסייה
למה? לנסוע.
רב-קו יש.
לא, רב-קו.
יש לך.
יש לך? כן? אתה רוצה להשתמש בו עכשיו?
לא.
אומר הרב זצ"ל, אומר הרב לצד, בתורה ותפילה עוד ה, מה קורה פה? כן? אומר הרב, תורתם אומנותם, בשייכות למושג האם אני מפסיק ללמוד תורה כדי להתפלל, ולמדנו את זה באות הקודמת, באות ד', אומר הרב, האומנות היא מיוסדת בחוכמה. שורש האומנות, יש יצירת אומנות. בואו לא נתבלבל, יש אומנות ואומנות. אומנות זה מקצוע. אומנות זו יצירה שמקורה בחוכמה. מה הכוונה בחוכמה? תסתכלו מה שהרב כותב, הוא מצטט, לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף. על מי זה נאמר? או על איזה עניין זה נאמר? על? יפה, על המשכן. בצלאל, יש לו מחשבות עמוקות, הוא מבין, יש לו רעיונות עמוקים לייצר מחומרי גלם את המשכן, צורותיו וההופעות שלו השונות, המרהיבות. אומר הרב, אלא שהיא צריכה להשלמתה גם כן הרגל מעשי. כלומר, זה לא די שאדם יהיה בעל ציורי דמיון מדהימים, חכמים, אלא הוא צריך להפוך אותם למה שהוא מעשי, ושלא יישאר רק מה שנקרא ברצון במחשבה. לא די בציור השכלי של הבנת האומנות להוציא אל הפועל המתגשם את הציור האומנותי. מי שיודע לצייר יודע שמקור הציור יש לו כמה וכמה אפשרויות. גם אם מישהו רואה דמות והוא מצייר אותה, עדיין הוא צריך להשתמש בכוח הסרל שלו, לקחת דבר ולהפוך אותו להעתק על בנייר או מה שלא יהיה. הוא צריך כוח דמיון, הוא צריך כוח שכלי גדול כדי לדייק בפרטים. אנא הסתכלו אצלכם על הציורים שציירתם בגן. איך ציירתם בן אדם, כן? אז ציירנו אותו עם קווים, נכון? קו עיגול. קו למטה, שני קווים למטה, עוד קו למעלה, עיגול, שני קווים מהצדדים, וזהו, קו עיגול, קו עיגול, יצרנו אדם. היום, רק מי שלא לצייר, יצייר אדם ככה. כלומר, זו הצורה הכי פשוטה שאפשר לצייר דמות אדם, וזה ברור לכולם שבין הציור לבין האדם אין שום קשר, למעט איזה דמיון מאוד רחוק, אוקיי? אז אם כן אומר הרב, שצריך לקחת את הכוח הזה שיודע לצייר דברים, כלומר לדמיין אותם, וצריך להפוך אותם למשהו מעשי. עכשיו שימו לב, אני בשורה 3. אתה רוצה?
כן.
אומנם, חבוד?
אומנם אפשר להיות אדם ששלם
כל כך?
כל כך משלמים את ציורו בכלל, המעשה ביום כל כך מוכשרים להיות מוכפעים לציורי שכולו. עד שהיה במנגרת חזה אמנותו.
לגביהם?
לציורים השכלים מיד מוצלח.
יפה, אומר הרב, אומר הרב, דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו פוגשים את זה, אבל אני עכשיו אשתמש בצד ההפוך. אנחנו יכולים לראות ציירים גדולים שיודעים לצייר ציורים נפלאים, אבל נימוסיהם, התנהגותם, הליכותם עם בני אדם הם פחותים, הם ירודים, הם אפילו זוועתיים. אומר הרב שהכוח הזה של הציור, הכוח המדמיין, הכוח השכלי הזה, שהוא נמצא אצל האדם, שימו לב למה שכתוב בפנים, יש אדם שמיהו, אדם כל כך מוכשר, שהוא מושפע מהדמיון שלו. הוא מושפע ממחשבותיו עד שיהיה במדרגת חזה אומנותה וגמיר, כלומר שבציורים השכליים שלו הם מיד עוברים אל הצד ההרגלי, הצד המעשי, ומיד יושלם בכל העניינים המעשיים המתיילבים מהם. כלומר, אדם יכול לדמיין משהו ובפועל הוא הופך את זה למה? הלכה למעשה. כלומר, הוא מקיים את מה שהוא דמיין, מה שהוא צייר בכוחות השכל שלו. והוא מקיים את זה בפועל. ואם הציור בשכל הוא מושלם, גם המעשה מה יהיה?
מושלם.
קרוב אל השלמות. או מושלם. על מה אנחנו מדברים בעצם? הרי כל הסוגיה שאנחנו עוסקים בה עוסקת בתורה ותפילה. האם אני צריך להפסיק ללמוד כדי להתפלל, או אני צריך, מה? להמשיך ללמוד ולא להתפלל. אז נכון שראינו את הברייתא במסכת שבת שאומרת, מפסיקים לשמה ולא לא מפסיקים לתפילה. נכון? ואמרנו שלהלכה אנחנו כן מפסיקים לתפילה. מה זה אומר עלינו? האם הכוונה, לפי הברייתא, של כוח הציור שלנו, כוחות הנפש שלנו להבין מהי תורה או מהי תפילה או שתיהם לוקים בחסר? מה דעתכם? נדמה לי שהשאלה לא הובנה, נכון?
לא.
בוא נעשה שוב. כשהברייתא במסכת שבת אמרה כשאדם יושב ולומד תורה והגיע הזמן קריאת שמע, מה הוא עושה? מפסיק ללמוד, מה הוא עושה עכשיו? אומר קריאת שמע וחוזר ללמוד. אמרנו הסבר פשוט, נכון? מה הסיבה? למה הוא פוסק? בסדר, ומה לזמן תפילה? כבר למה בקריאת שמע אני עוצר, עובר לקרוא קריאת שמע וממשיך ללמוד? כי מקורות קריאת שמע מאיפה הם?
מהתורה,
לכן אני לומד תורה. עד פעם אני לומד מכאן, ועכשיו אני לומד משם, וחוזר בחזרה לשגרה. אז לא הפסקתי בלימוד התורה. אבל לתפילה אמרנו, לא פוסקים. וראינו שבעל הרוקח אומר, שמי שלא מפסיק ללמוד כדי להתפלל, גם הלימוד שלו לא נחשב לימוד. ראינו דברי רבי יוחנן, שמוציא את עצמו ואת כל חכמי ישראל, חוץ מרשב"י ומחבריו, כאלו שפטורים מן התפילה. ואם כן... מה? הוא בתלמידה. ואם כן, נשאל עלינו. כאשר אנחנו מדברים על תורה ותפילה, האם כוח הציור, כלומר הדמיון, ההבנה השכלית שלנו בתורה או בתפילה, לוקים וחסר? הבנתם עכשיו את השאלה?
שההבנה שלנו עכשיו...
מה אנחנו? ביחד לדברים שהרב אומר. הרי הוא אומר שהאדם שהוא מוכשר בציור בדמיון, הוא גם משלים את זה בפועל. אם כן, מה הדמיון שלנו, השכל שלנו, אומר כלפי התורה שאנחנו לומדים כשאנחנו לומדים אותה? האם השכל שלנו באמת ברמה כל כך גבוהה שלאחר מכן אנחנו לוקחים את מה שלמדנו ומיישמים אותו הלכה למעשה?
כן.
כן.
מדי פעם.
אוקיי, מדי פעם. יש עוד כיוונים? הדממה, אתם יודעים מה אומרת? שאנחנו מודים באשמה. אם אין תגובות, זה אומר ש... רבותיי, בואו נראה אם אנחנו לוקים בחסר או לא. אומר הרב, הוא ממשיך בשורה מספר...
שש.
אתה אומר שש, נכון? והנה התורה, שימו לב, צריכה לשתש, תביא לידי מעשה. ויסוד המעשה הטוב ועבודת האלוהות הוא לגשם בפועל ובחיים את ציורי הצדק והיושר האלוהים היותר רמים וקדושים. רבותיי, יש לנו צורך להבין דבר חשוב. לימוד התורה צריך להביא את האדם למה?
לשלימות.
כתוב, הרב אומר. הרב אומר שיסוד המעשה הטוב שבא מן התורה צריך להביא את האדם למה? לצדק ויושר. האדם כאדם, רבותיי, תגידו לי אתם, באמת, אני לא מבין מה קורה פה, אבל תגידו לי, אתם מסכימים שיפעלו כנגדכם בחוסר צדק?
לא.
אתם מוכנים שיפעלו כנגדכם בחוסר יושר?
בטח.
למה? ולפי מה אני אקבע את זה ישר או צודק?
ואתם עושים
היום. אבל לפי מה? לפי איפה הבסיס? שעדיף אני אגיד, זה צודק, וזה לא צודק.
הדיבור שלו,
מה זה אני חושב?
איך?
אני יודע כאילו שמה באמת הדיבור.
מה המקור שלך לידיעה הזו?
אז
תפי
איך? מי אמר, אולי באמת אתה טועה ואני צודק.
אולי, כן.
מי אמר? איפה? יפה.
מי אמר אולי דפוק?
אני אגיד לך מי אמר. רבותיי, צריך להיות יסוד ברור שעל פיו אני בודק את הדברים. מה היסוד? מאיפה אני יודע לקחת משהו שעל פיו אני אומר, אם זה מונח כאן זה בסדר, אם זה לא מונח כאן זה לא בסדר? מה אתה אומר? על פי מה אני בודק?
אני
אסתכל. אם A שווה B, אז אני יודע ש-B שווה A. אז עכשיו אני מתחיל.
אסתכל
במה
שאנשים אחרים.
אנשים אחרים? תשמע, אם זה כלי המדידה שלך, אתה בצרות צרורות.
ונסתכל...
כך, מה שקורה היום בתור ארצנו, בין ימין ושמאל, ותראה שהצדק תמיד צודק, תלוי מי אמר.
לא.
אם זה בא מהימין, השמאל אומר זה לא צדק. אם השמאל אומר זה צדק, הימין אומר זה לא צדק. אז לפי מה?
לא
כל אחד. איפה המישור שעליו אני מניח את הדברים ואומר, אם זה יושב כאן, זה צודק. אם זה יושב כאן, זה יושר.
אני הולך לפי האמת.
מה, איפה האמת? בואי נתן לך דוגמה. אנחנו אומרים את הפסוק ליתן אמת ליעקב, נכון? אמת ליעקב, נכון? נו באמת, כשאתה קורא את הפרשה שלנו קשה להגיד את זה. תיתן אמת ליעקב.
למה? הוא משקר.
תראה מה הוא עושה. נכון, יש הסברים, יש, אבל... רגע, נתן לו עוד שיעור שלם ביום שני. רגע, על פי איזו מד... על פי אילו מדדים אני קובע מה צודק ומה ישר? הרי מה שאצלך לא בהכרח אצל האחר.
נכון.
כן, רצית להעיר הערה? מה אתם אומרים? אומר, תסתכלו, זה לפניכם בדף, אני לא מבין מה נסגר.
לפי התורה,
תפילה. תסתכלו בשורה מספר?
שמונה.
שש, באמצע. ויסוד המעשה. תשובה שש שבע. אומר הרב, יסוד המעשה הטוב. והעבודה האלוהית הוא לגשם בפועל, כלומר, לדברים הגשמיים, ובחיים לגשם, להפוך את זה מהדמיון למשהו אמיתי, גשמי, על פי מה? מה אתה אומר? הרמת יד ככה במהירות. מה היסוד?
תורה. תורה זה דרך חיים.
אבל בוא נקרא דברי הרב. מה אומר הרב? ציורי הצדק והיושר האלוהיים היותר רמים וקדושים. איך אני יודע מהו הצדק האלוהי? איך אני יודע מהו היושר האלוהי? הוא כותב לי מה. הוא אומר לי מה. זה כתוב לי בתורה. זאת אומרת שהיסוד ליושר מוחלט וצדק מוחלט הוא צריך להיות ברמה על אנושית. לא יכול להיות שזה יהיה על בסיס אנושי. העובדה, תסתכלו לדוגמה, תושבי דרום תל אביב דורשים צדק, דורשים יושר, כי הם גרים שם וסובלים לטענתם. ואני לא נכנס לשאלה לדיון אם זה נכון או לא. לעומתם, קבוצות אחרות טוענות הפוך מהן באמירה של צדק ויושר, והם לא גרים שם. אם אני נותן לבני האדם לבנות את היסוד של הצדק והיושר, אני מראש מניח הנחה פשוטה. לא יהיה כאן צדק ולא יהיה כאן יושר מאיזו פינה אחרת. וטענה אחרת. יש מישור אחד שהוא מוחלט, הוא על אנושי. המבט שלו גדול, הראייה שלו היא כללית, וכשאני מחפש יושר או מחפש צדק, אני מחפש באופן מה?
שווה.
אישי לי, מה שמתאים לי. כלומר, אני מאוד, אבל מאוד, מאוד, מאוד מצומצם, מאוד, מאוד אגואיסטי, מאוד, מאוד לא רואה מה שיש לפניי ומאחוריי ומי העומד. כלומר, היות ואני מחפש בציורי הדמיון שלי את עצמי ואת רצוני ואת ענייניי, מכאן שאין לי לא יושר ולא צדק במובן המוחלט. כן, יהיה לי יושר וצדק במובן הפרטי, אולי. אולי. אם אלא אומר הרב, אני מאוד אוהב את ה... כן, סוף השיעור תעביר לי את זה. לכן, ממשיך הרב ואומר בשורה שמונה, כדי להוציא אל הפועל המוגשם את הנטיות המוסריות העליונות, מוכשרת היא התפילה הרגישית. רבותיי, מהתורה אפשר לשאוב את כל הנתונים ליצירת בסיס של יושר, של צדק, של אמת, באופן המוחלט, כי זה על אנושי. אבל צריך איפשהו להפוך את זה למה? כמו שאמר הרב בהתחלה, זה לא די רק בציורי השכל, להפוך את זה לתכלס. להפוך את זה למשהו מעשי. איפה הביטוי הראשון, המעשי, של מחשבות רבותיי? דוגמה, שאלה, איך תקראו לזה? אני עכשיו מהרהר בראש על איזה דבר. מישהו יודע מה אני חושב? מי יודע?
שם.
רק אתה. רגע, אדוב. אתה. אתה רושם מחשבות. נכון, לקדוש ברוך הוא כתוב. ואנחנו אומרים בדיוק המביאות, מי יודע מחשבות? ואז מה אומרים מיד אחר כך? אף אחד לא יודע? הושיע נא. שישיב להושיע. מה המחשבות שלנו. אבל, האדם חושב מחשבות. אדם אחר לא יודע דבר וחצי דבר. איך יתגלה? מה חשבתי? איך אומר את זה ביטוי? על מה חשבתי? כן? אבל יש לפני זה משהו. נכון, אתה צודק. לפני שאני עושה, אתה גדול, יפה מאוד, אני מדבר על זה. ברגע שזה ירד מן השכל אל הפה, אני הוצאתי החוצה את המחשבות שלי. ושימו לב איך שזה הולך ו... ויורד. המחשבה כאן, הפה נמוך יותר, ואחר כך את כלי המעשה. כלומר, אנחנו במחשבה מציירים דברים. כאשר אנחנו מדברים עליהם, אנחנו מורידים את המחשבה אל תוך מסגרת. ודיברנו הרבה על זה, שמילים הן מוגבלות, הן מגבילות. כי יש מספר אותיות במילה, ויש מספר מילים במשפט. זה לא חופשי, כמו מחשבה. ואחר כך אני לוקח והופך את זה למשהו מעשי, אני מגביל את עצמי עוד יותר. כי החומר מחייב אותי גם להתייחס לנתוני החומר שלפניי. ולא כל מחשבה שחשבתי שאני רוצה, אני יכול לבצע בחומר שנמצא מולי. כי הוא לא מאפשר. אז במחשבה אני יכול להגיד איך אני יכול לקחת מוצג ולהפוך אותו באמצע להיות מוזל, ושזה לא ירטיב את הסביבה, לא לך זה רעיון, אבל בפועל זה לא פשוט. אז כשאני לוקח את המעברים הללו, מהציור, מהדמיון, אפילו שאני מאוד מוכשר, ואני צריך להוריד אותם למטה, חלים שינויים, אבל השינויים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, המחשבה צריכה לידי מעשה. ואם כן אומר הרב, איפה הדבר הראשון שהתורה, הלמידה בתורה, היושר האלוהי, הצדק האלוהי, המבט האלוהי על החיים, בא לידי ביטוי? שאני מדבר. ואם כן, מהי תפילה? דיבור.
דו שיח.
אני יפה, ותוכיחו לי שהמילה שיח זה תפילה. קראנו עכשיו. מה נסגר איתכם? בפרשת השבוע, ויצא יצחק, לסוח בשדה. הלך לדבר.
הרב, למדנו
על
זה מזמן בשיר.
נכון, בשנה שעברה. כלומר, ההליכה הזו לדבר, היא הוצאה ראשונה. של מה שאני למדתי בכלי השכל, וזו התפילה. האדם המתפלל מבטא את מה שהוא רכש בשכל, מתוך התורה, מתוך דברי אלוהים חיים, מתוך ראייה הכוללת האמיתית, העל-אנושית, שלה אין נגיעה אישית. הקדוש ברוך הוא לא ירוויח ולא יפסיד משום דבר. שקשור ביושר או אי יושר. משום שהוא לא שייך בעניין. זה כמו, אתם יודעים מה, לא, הדוגמה לא התיישבה לי טוב, אני רוצה, אני לא אמשיך בה. אבל בואו נראה. עובר הרע, כן, צריכים לסיים. יש לי סימונים, מראים לי שם, השעון נגמר. סליחה, לא השעון, אלא הזמן. עובר על הרע. ואנחנו בשורה מספר 7 נתחיל לקרוא קצת בזריזות. כדי להוציא לפועל המוגשם. את הנטיות המוסריות העליונות מוכשרת היא התפילה ההרגישית, כלומר תפילה הבאה מן הרגש שבוציאה אל הפועל את הרגש שהוא קרוב אל המעשה ובפשט, כלומר הרגש שלנו הוא יותר נמוך נמוך מהשכל. צריך לדעת כל תפילה,
לא, אם זה איזה תפילה שכבר תגובה בסידור, אז בסדר, אבל אם זה תפילה שפתאום צריך איזה...
גם זה הוצאה מן השכל.
ברור, אבל כאילו התפילה שאתה מתפעים לעצמך, אבל לא מהסיפור, זה הרבה יותר עם רגש.
זאת נקודה שעוד נדבר עליה, אתה צודק, כי זו תפילה מתחדשת שבאה ממך. אבל, על ידי כוח התפילה, מתרכך הלב להיות האדם מוכן בפועל למעשה צדק הנימנים אלו בתלמוד תורה. שימו לב מה אומר הרב, רבותיי, אדם שעושה חסד, בלא שהוא יתפלל. החסד שלו לוקה בחסר, הוא דילג על שלב מהשלבים המביאים את המעשים לשלמות. מהו החסד נלמד בתורה? האדם עכשיו צריך לדבר על זה, כלומר להתפלל על זה, ואחר כך ליישם. אם האדם מדלג על חלק הדיבור, המעשה לוקה בחסר. זה בסדר, יש לו רב כאן. ועל פיה הוא נעשה אומן לצדק. הוא הופך להיות בעל מקצוע. כאומנותו של אדם בעולם הזה, כמו שהגמרא אומרת בחולין דף פ"ט, ישים עצמו כאילם. אם אדם רוצה לעבור את העולם הזה בשלום, שישמור על הפה שלו. וזה נורא מעניין מדוע כל כך כל כך החפץ חיים קשור כתב ספר שלם על הלכות לשון הרע, כלומר במילים אחרות כתב איך לשמור על הפה. כי כשאדם מדבר מה שבא לו, מתי שבא לו, איך שבא לו, הוא גם יביא אותו למעשים שליליים שהוא לא חלם שהוא יגיע עליהם. הוא חושב רע על מישהו, הוא חושב על מישהו משהו לא טוב, לכן קל לו כבר לדבר עליו. הוא כבר מוצא בו פגמים, וזה שהוא מרשה לעצמו לדבר עליו אצל אחרים, הוא גם יגיע למצב של יחסית וקלות הוא גם יפגע בו פיזית, בו או בממונו. זה המהלך של החיים, זה טבע האדם. לכן אומר הרב, אך רשב"י וחבריו כל כך הייתה גדולה עליהם השפעה רוחנית של התורה, וכל כך היו מוכשרים להיות נפעלים מתלמודה וכל טוב הנעלה, כלומר הם באמת חיו את התורה באופן שהציורים של השכל שלהם, על מחשבות שלהם על התורה, הצליחו לדבר על זה, כלומר להתפלל על זה, ולהוריד את זה לחיי המעשה. אז עכשיו, במדרגה שהם נמצאים עכשיו, אומר רבי יוחנן בגמרא בשבת י"א, הם פטורים מן התפילה. מדוע? כי הם לא צריכים כבר את המדרגה הזו, מדרגת הביניים, כדי לברר, כדי לצמצם, כדי להגביל את המחשבה. לכן אומר רבי יוחנן, רק רשב"י ותלמידיו, חבריו, יכולים לדלג על חלק התפילה. כי המדרגה שהם הגיעו אליה עכשיו, הם התפללו הרבה, הרבה על זה, והיום הם יכולים לוותר על החלק הזה, כי הם כל כך מושלמים בתפיסה שהם לא צריכים את הסיוע של הדיבור. ולכן הם פטורים, כך אומר רבי יוחנן. בסדר? פטורים. אבל שימו לב, אני רוצה להדגיש, המילה פטור זה לא אומר שאתה לא יכול, אלא שאתה לא מחויב. לכן אומר רבי יוחנן, אנחנו חייבים את חלק התפילה כדי לקחת את השכל שלנו מתוך הלימוד ולהפוך אותו לדיבור, ומהדיבור למעשה. אנחנו לא יכולים לוותר על שלב הביניים הזה.
אז אתה אומר מה, אחרי זה רק מחשבה, אחרי זה עניין דיבור.
אמת?
ואז אחרי זה אתה מעשה את זה.
יפה, ולכן יש בעולם הפנימי יותר, אנחנו אומרים שהאדם, כל דבר שהוא עושה מחולק לשלושה רבדים. מחשבה, דיבור ומעשה. כל דבר. לא תמיד אתה מדבר עם מישהו אחר, אבל אתה מדבר עם עצמך. כלומר, זה דיבור פנימי, שיח פנימי. כן, לא, כן, לא. סוג של דיבור. ולכן, המשיך הרב אומר בשורה 13, עד שלא הוצרכו לאמצעי של עילוי רגשותיהם על ידי התפילה. כי תורתם בעצמה הספיקה להרשים את ציוריהם הרוחניים עמוק על כליהם המעשיים, כי עניין חזר אומנותיו על ידי הראייה בלבד. מרשב"י וחבריו לא צריכים סיוע כדי לעבור מן המחשבה אל המעשה. כדרך המופלא שבמצוינים בכישרון האומנותי וכבצלאל שעל ידי רוח האלוהים שמנעה הוא כבר היה בידו להוציא אל הפועל את כל האומנויות המעשיות. כלומר, בצלאל עושה, הוא חושב ונותן הוראות, או חושב ועושה. אבל הוא לא צריך את השלב הזה, כי אצלו הציור כל כך כל כך ברור עד שהוא מוגשם, הוא כאילו זהו, הוא מולו. ולא היה צריך לאמצעים ניסיוניים, כלומר אמצעיים, על כן הם בעסקם בתורה היו פטורים מן התפילה, מפני שתורתם היא מספקת כבר להיות גם אומנותם, כלומר מקצועיותם. אם נסכם את דברי הרב, אנחנו רואים שמה שאנחנו כרגע מנסים לברר, תורה ותפילה, סותרים, לא סותרים, משלימים, לא משלימים, נגיד את זה כך, לכל יהודי באשר הוא, התפילה היא חובה, כי היא משלימה, היא המחברת בין התורה שלו למעשים שלו. ולכן היא צריכה להיות על הסדר של לימוד התורה, תפילה והמעשה. אז אדם פוסק לקריאת שמע ופוסק לתפילה. רשב"י וחלב, נו, אין לנו היום בדור הזה. לכן כולנו, מן הגדול שבגדולים, ועד מי שיהיה גדול שבגדולים, עדיין הוא לא שם, כולם חייבים להפסיק ללמוד תורה כדי להתפלל. החלק הזה של התפילה הוא הדלק הטוב שמביא את האדם לעשות את הדברים ביושר ובצדק על פי מבט העל האנושי, על פי מבט אלוהי הבא מן התורה. אף אחד לא יכול לדלג היום, לא רק היום, כבר דורות שלמים, על התפילה. ממתי? אפילו בזמן התלמוד. אין דבר כזה פטור מתפילה. אין. תפילה היא חובה עלינו, כי בלעדיה, גם אם למדנו תורה, נשארנו חסרים ופגומים במעשה. יש פה מישהו שרוצה לעשות דבר פגום? יש פה מי שרוצה לייצר דברים גומים, אני מעריך שלא. אדם שואף לייצר את מה שהוא עושה, שזה יהיה, איך אומרים בחבר'ה? פיקס. שזה יהיה 100%. אם אדם רוצה להגיע למקסימום, הוא חייב לעבור את שלושת המדרגות. לימוד תורה, תפילה ומעשה. יום טוב. תודה רבה.